אנחנו בשבוע שעבר התחלנו לעסוק בסוגיית הקודש והחול. אם נסכם בקיצור את מה שהתחלנו לראות בשבוע שעבר, פחות או יותר למדנו את פסקה א', ואולי רק בסיכום כללי של כמה עקרונות. ראינו שישנם דברים או סוגיות שהן סוגיות שנוגעות בפרטים של חיים. ישנם דברים שהן סוגיות שעוסקות בעקרונות של החיים. הסוגיה הזאת של הקודש והחול היא לא שאלה פרטית, ספציפית, נקודתית, כזאת או אחרת, אלא היא השאלה שעוסקת בכל עצם הוויית החיים. דהיינו, כמו שכאן הרב כותב, רק בבירור הידיעה של השאלה הזאת, של היחס בין הקודש והחול באופן נכון, זה יביא רק בבירור הידיעה שלו, תלוי הוא הביאור של פתרונן של כל השאלות הקשות שבחיינו הפרטיים והכלליים. ומדוע? כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את המציאות שנקראת אדם, אז הוא המציאות היחידה ברמה הזאת שנקראת צלם אלוהים, שיש בו שני כוחות כל כך לכאורה שונים. מצד אחד אפר מן האדמה, מצד שני נשמת חיים, מצד אחד כוח תחתון, מצד שני כוח עליון, כוח טבעי, כוח אלוהי אינסופי, והרכב של שני הכוחות האלה נקרא נפש חיה. אם כן, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה מצד אחד, ויפח באפיו נשמת חיים מצד שני, ויהי האדם לנפש חיה. אם כן, הנפש החיה של האדם שונה מנפש החיה של כל מה שנברא לפני כן, למשל בעלי החיים, למרות שגם בהם כתוב נפש חיה, מצד שאת נפש החיים הארץ הוציאה, תוציא הארץ נפש חיה. הוא אומר בעל ספר המידות. כלומר, מה שמדרגת נפש החיה שבחיה, היא בחינת ארץ, היא בחינת טבע. לעומת זאת, מדרגת נפש החיה שבאדם היא נשמת חיים בתוך אפר מן האדמה. זה מדרגת חיים אחרת לגמרי. ולכן האדם באשר הוא אדם, רק הוא בעצם מתמודד עם הקושייה הזאת של קודש וחול, כי יש בו הרכב של שני הכוחות. דרך אגב, בספר המידות לרב ויזל הוא כותב דבר מאוד מעניין, דבר פשוט אבל מאוד חשוב ומאוד מעניין ששכחנו אותו לפעמים. למה רק האדם הוא יצור שיש לו בחירה חופשית במובן שאנחנו מדברים עליו כבחירה חופשית? זה אומר פשוט, כי כשיש לך אדם, או נגיד ככה, מציאות שלא לא מורכבת מכוחות חיים שונים ואפילו מנוגדים, היא לא צריכה בחירה, כי אין לה במה לבחור. כשכלב רעב, הוא לא בוחר אם לאכול או לא, הוא פשוט מתנפל, הוא פשוט אוכל. כשזאב רעב, הוא לא שואל, רגע, זה מוסרי לאכול? זה מוסרי לטרוף? אין לו את השאלות האלה. כלומר, כל מציאות החיים הדוממת, הצומחת והחיה, היא מציאות כזאת שבאופן עקרוני, באופן ספציפי, פרטני, נקרא את זה חיצוני, יש כוחות חיים שונים. אבל זה לא כוחות חיים שונים במובן המהותי של הדבר. רק האדם, יש בו שני כוחות חיים שונים, הנקראים במקום אחד זכר ונקבה, על זה אנחנו נראים ביום חמישי, הנקראים במקום אחר עפר מן אדמה ונשמת חיים, פרק א' פרק ב', ולכן רק האדם, שהוא כולל בקרבו ריבוי כוחות שונים ומנוגדים, רק הוא צריך את כוח הבחירה כדי לדעת מתי לבחור במה. לכן ברור שרק באדם, רק לאדם ניתנה הבחירה החופשית, כי רק הוא זקוק לבחירה החופשית. אז בהקשר שלנו היום, רק באדם יש קודש וחול. אצל בעלי החיים, אצל עולם הצומח, אצל עולם הדומם, אין קודש במובן הזה שאנחנו מדברים עליו. הכל הוא מאת השם, אבל אין קודש במובן שאנחנו מדברים עליו כאן. לכן, קודם כל, עיקרון ראשון, הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היא לא עוד סוגיה נקודתית, פרטית, ספציפית, שעוסקת בתחום מסוים, אלא זאת הסוגיה של כל המציאות שנקראת אדם וכל מהלך החיים כפרט וככלל בחומר וברוח. לכן אנחנו צריכים לעשות את הבירור הזה כמו שצריך. עיקרון ראשון. עיקרון שני, ראינו שהקשר בין הקודש לאכול, בין הקודש לאכול, היות ובעצם המקור של הכל הוא אחד. אז אם כן, המקור של הקודש והחול הוא אחד. אם כן, יהיה נכון לומר שהחול הוא קודש קטן, כך יהיה נכון לומר, ולעומת זאת הקודש הוא חול קטן. כלומר, אפשר לומר שהקודש, מה שאנחנו קוראים קודש, הוא קודש גדול, הוא קודש עליון, הוא קודש נשגב, והחול הוא קודש קטן, כמו שמצאנו חילוק בין קודש לקודש קודשים. יש חילוק כזה. אז גם מה שאנחנו קוראים חול, היות והמקור הוא אותו מקור, האלוהי ברוך הוא, אם כן, גם החול יש בו גרעין קודש. החול לא נברא על ידי כוח חוץ לאלוהים. מקור הקודש הוא זה שברא את הקודש, הוא זה שברא את החול. לכן וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה יצר הרע במובן של כוחות חיים טבעיים, נקרא לזה חול, והנה טוב מאוד, זה יצר הרע. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אחד הפירושים בחז"ל, זה יצר הרע, זה מוות, זה גיהינום וכו'. אם כן, אומר הרב, המקור האחדותי של הקודש והחול הוא אותו מקור. זאת המילה שדיברנו עליה קצת באריכות בשבוע שעבר, מיזוג, בייחוד במיזוגם. דיינו, כששני דברים מתמזגים, זה אומר שהם דבר אחד. לעומת זאת, בחיבורם, כששני דברים מתחברים, זה אומר שהם שני דברים. אם כן, מצד המהות, השורש של הקודש והשורש של החול הוא אותו שורש. מצד הגילוי, ודאי שיש הבדל גדול בין קודש לחול. ואפילו, נראה בהמשך, לקודש המתגלה בקודש, מול הקודש המתגלה בחול, קל וחומר מול החול המתגלה בחול. ולכן ההולך בדרך ושונה, הוא מפסיק ואומר מה נעילן זה, לפי פירוש אחד מבדיל מקודש לחול, לפי פירוש שני רואה את הקודש שבחול ביחס לקודש של הקודש שממנו התחיל, כאילו מתחבא נפשו. אם כן, מדרגות בקודש, נגיד את זה ככה. אם כן, עיקרון שני, המקור לקודש ולחול הוא אותו מקור, ולכן גם בחול יש גרעין קודש, אבל בביטוי במציאות יש הבדלה. לכן מצד אחד, בייחוד במזוגם, ומצד שני, ובחיבורם. בחיינו הפרטיים ובחיינו הכללי. זה פחות או יותר מה שדיברנו בפעם שעברה. עוד נקודה אחת אמרנו, כן, זה בסוף דיברנו קצת, שאם אנחנו לא מבינים שבעצם המקור של הקודש והחול הוא אחד, ואנחנו מנסים לנתק את הקודש מן החול, דיינו החול רוצה להישאר בלי קודש, אז בעצם החול מתנתק ממקור החיים שלו. לעומת זאת, אם הקודש רוצה להתנתק מהחול, אז הקודש יהיה לא מספיק שלם, כי גם החול יש בו נקודת קודש. אם כן, יש מדרגות ביחס שבין קודש לחול, אם אנחנו מפרידים אחד מהשני. כלומר, עצם ההפרדה של קודש מחול לחול מקודש, היא הפרדה מוטעת שגורמת נזק. אבל הנזק הוא לא אותו נזק. אני קורא את המשפט האחרון. אם יאמר החול להינתק מן הקודש, ולהפקירו, שולח החול בעצמו בזה יד בנפשו. אוקיי, בנפשו. מדוע? כי מקור החיים של החול הוא הקודש. לעומת זאת, אם אמר הקודש לעזוב את החול, אז הקודש לא ימות, כי מקור החיים זה הקודש. אז זה לא שולח יד בנפשו. הרי הוא מדלדל בזה את, ערך, את כל ערך החיים וכל ערך המפעל וההשפעה שלו. אם כן, סיכום שלושת העקרונות. יש שאלות גדולות ויש שאלות קטנות. יש נושאים גדולים ויש נושאים קטנים. יש נושאים שבהם נמצאים כל החיים, כל ערכי החיים. ויש נושאים שבהם נמצאים פינות של חיים. אנחנו עושים בנושא מרכזי שבו עוסקים כל החיים. ב' המקור של שני החלקים הנקראים קודש וחול זה אותו מקור, אבל יש ביניהם הבדל מדרגות. לכן מצד אחד מיזוג, מצד שני חיבור. ונקודה שלישית, שהיות ומקורם הוא אחד והחיבור ביניהם הוא חשוב לפי הסדר של המדרגות המדויקות השונות, אם אנחנו נבדיל את החול מן הקודש, הקודש יחיה אבל יהיה מצומצם מדולדל. אם אנחנו נבדיל את הקודש מהחול, החול ימות, כי מקור החיים זה הקודש. אם כן, נכון ששניהם ממקור אחד, אבל המקור היותר מקורי זה הקודש. לכן חול בלי קודש מת, קודש בלי חול חסר. זה פחות או יותר מה שדיברנו בשבוע שעבר. אז אנחנו היום מתחילים פסקה ב'. יש שאלות על מה שדיברנו עכשיו? כן. אני לא מבין את השאלה. היית בשבוע שעבר? היית בשבוע שעבר? זהו. טוב, אז עיין שבוע שעבר. מחילה, בסדר? טוב. אנחנו הסברנו בשבוע שעבר למה בזה תלויים כל החיים. בדבר שתלויים בו כל החיים, אומר הרב, אנחנו חייבים לבררו ברור אחרי ברור. ברירה אחרי ברירה. כמו במקדש, סולת נקייה, 13 נפות של סולת. 13 ניפויים, 13 ניפויים. גם בספרות, גם ברובד של הרעיון, וגם במציאות בחיים. דברים גדולים צריכים ברור גדול. בוא נגיד את זה בשפה ילדותית לחלוטין. רצית פעם לקנות קורקינט? כן. כמה עולה קורקינט? 100 שקל. כמה זמן לוקח לעבוד בשביל להשיג 100 שקל? נגיד יום אחד. רצית לקנות מרצדס? כן. כמה צריך לעבוד כדי לקנות מרצדס? שנה. והנמשל ברור. בסדר? יש דברים בחיים שהם מרצדס. יש דברים בחיים שהם קורקינט. אוי ואבוי, אם לא נחלק. הרב מטפל בסוגיה הזאת בהרבה מאוד מקומות, הוא קורא לזה דבר גדול ודבר קטן, על פי הגמרא מסכת סוכה. לא גדול וקטן כמותי, אלא גדול וקטן, בעין היה הוא מסביר, מקורי והסתעפותי. דיינו, דבר שהוא מקור של הכל, הוא גדול. דבר שהוא הסתעפות של אותו מקור, הוא קטן. כמו שאמרנו פעם את הדוגמה, אני אתן רק את הדוגמה כדי לענות משהו לשאלה הזאת. נגיד שאני מציג לפניכם שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אשכול ענבים הסיסי. ונגיד שאתם מאוד רעבים ומאוד אוהבים ענבים. ואפשרות שנייה, איחור של גפן, דהיינו, ענף יבש של עץ גפן, שנראה איזה מין ענף דק כזה, שאפילו ללג בעומר לא מספיק. ואני מציג לפניכם כרגע את שתי האפשרויות. מה ייקח הילד הקטן? את אשכול הענבים או את איחור עץ הגפן? זה אשכול. מה ייקח? נקווה, לא בטוח. נקווה. אדם בוגר. את האיחור. למה? כי הוא יודע שמהאיחור הזה יצאו הרבה אשכולות ענבים. אמנם לא כאן ולא עכשיו, בסדר? אבל שווה להשקיע באיחור הזה, כי עוד 4, 5, 6 שנים יצאו הרבה מאוד אשכולות. אם כן, למרות שכלפי חוץ נראה שהאשכול הוא יותר מהאיחור, האשכול הוא גדול והאיחור הוא קטן, זה לא נכון. האיחור הוא גדול והאשכול הוא קטן. כי האיחור הוא מקורי והאשכול הוא הסתעפותי. האיחור הוא השורש, הוא הסיבה, והאשכול הוא ההשתלשלות, הוא התוצאה. לכן הרבה פעמים אנחנו מבדילים בין גדול לקטן, לא על פי הקריטריונים הנכונים. על פי קריטריונים של התרשמות חיצונית מכל מיני צדדים. אומר הרב, ההבדלה העקרונית בין גדול לקטן, זה מקורי מול הסתעפותי. שורשי מול תוצאתי. כללי מול פרטי. בהקשר שלנו פה, מקורי מול, נקרא לזה השתלשלותי, משהו כזה, הסתעפותי. זאת ההגדרה, אני חושב, הכי טובה. דרך אגב, הרב כותב באורות התורה, דיברנו על זה הרבה פעמים, שגם בלימוד תורה יש דברים גדולים ודברים קטנים. גם כשאדם לומד תורה, הוא צריך להבדיל באיזשהו שלב מתפתח בלימוד, האם הדברים שהוא לומד הם דברים עקרוניים, כלליים, מקוריים, יסודיים, או הם דברים חשובים, כל דבר מדברי תורה הוא דבר חשוב, כל מי שמזלזל חס ושלום בפרט אחד מדקדוקי תורה, טוב שלו, טוב לו, חס ושלום שנהפכה שוליתו על פניו, שיליתו על פניו, כלומר היה עדיף שלא בא לעולם. אז כל דבר תורה וכל רעיון של קודש הוא חשוב, כל מעשה של קודש הוא חשוב. אבל גם בלימוד תורה אדם צריך להבדיל בין דבר גדול לדבר קטן. האם השיעור שאני שומע הוא דבר גדול, או האם השיעור שאני שומע הוא דבר קטן? האם הוא עוסק ביסוד החיים, או שהוא פינה? למשל הרב כותב באורות התורה במקום אחר, שמדרגת ההתלהבות וההשפעה מאותו לימוד תורה הוא פונקציה בדיוק של זה, של דבר גדול מול דבר קטן. לכן אדם יושפע מאוד מדברים גדולים ויושפע פחות מדברים קטנים. אומר הרב, הרבה בלבולים הם תוצאה שאנחנו לא יודעים להבדיל בין דבר גדול לקטן. אני לומד תוספות, אני לא יודע להבדיל בין הקושייה, נקרא לזה העקרונית הלימודית שבתוספות, שהיא בעצם מרכז הכובד של הסוגיה כרגע, לבין איזה קושייה לשונית תחבירית או מסתעפת לסוגיה אחרת, שהיא איזה קושייה צדדית כזאת. ואני מתלהב שהבנתי את הקושייה הצדדית, כאילו אני מתלהב שהבנתי, כמו שהייתי מתלהב אם הייתי מבין את הקושייה העקרונית. אומר הרב, האדם הזה יכול לחשוב איזה יופי, איך אני מתלהב מדברי תורה, כמה אני מתקדם. אומר הרב, הדבר הזה הוא טעות. כנפי הרוח מתקצצות. מתגשם את הדעת, כך הוא כותב, מתגשם את הדעת, וכנפי הרוח מתקצצות. אדם שלא יודע לחלק בין גדול לקטן. אז הוא בבעיה. דרך אגב, הגמרא בעיסוקה. הגמרא אומרת, דבר גדול, מעשה מרכבה. דבר קטן, הוויות הבאי ורבה. אם כן, דבר גדול, לימוד אמונה. דבר קטן, לימוד גמרא, במובן ההלכתי שלו. דהיינו, השורשים הרוחניים זה המקור לדבר גדול, הביטויים המעשיים, לימוד ההלכה, זה ההסתעפות, זה דבר קטן. לא בגלל זה אנחנו מזלזלים בדבר קטן. אבל זה חייב לבוא ממקום של דבר גדול. טוב, התפזרנו רבותי. חוזרים. בסדר? ב', יש לנו פסקה חשובה מאוד לפנינו. כדאי ללמוד אותה. בואו נקרא את כל הפסקה. בכל, רק אולי נסיים את המשפט האחרון. לטובתו ולטובת העולם, בסוף א', לטובתו ולטובת העולם, הקודש והחול, אחים אמה. אם מישהו הגיע למכון מאיר, רק בשביל לשמוע את המשפט הזה, אשרה בתו חלקו. הקודש והחול, אחים אמה. לא אויבים, חס ושלום, ולא עומדים אחד ליד השני. הם אחים, אחד עם השני. אחווה, קשר, חיבור, שייכות. אמנם אחים, זה שני, זה שניים. פלוני לא דומה לאלמוני. אפילו תאומים הם לא תאומים זהים. וכו'. אם כן, והקודש והחול הם לא תאומים. הם אחים. אם כן, הקודש והחול, אחים הם היד ביד מחויבים ללכת כל אחד במסילתו, על דרך החיים, ובעיקר, נראה בהמשך בעריכות רבה, כשאנחנו מדברים על המהלך הלאומי, הכללי של ישראל. אם הקודש והחול בחיי היחיד, צריך ברור לימודי וממילא השלכות מעשיות, קו החומר, החיבור בין הקודש והחול ברמה הלאומית. דיינו, איך אנחנו רואים את עצמנו כממלכת כהנים וגוי קדוש בתוך מהלך של ציונות חילונית? זאת השאלה, בעצם, היותר גדולה, היותר כוללת. וביותר על דרך התחייה הלאומית אשר לנו להחיותה באמת. טוב, ב' בכל מהלך של חיים, אל תתייחסו לנקודות, כי זה מה שהוציא המחשב. אני לא יודע מי ניקד שם או שזה איזה תוכנה. הניקוד כאן הוא לא מדויק. אז אל תתייחסו לנקודות, זה לא משמעותי. בכל מהלך של חיים, פסיק, החול הוא מתעורר תחילה, ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר. להשלים את תחיית החול, לאדנו ולהצילו מכיעור ומתמיון. נקודה. אוי לו לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו. בכוח מה שיצא הוא תחילה לאור, לאור העולם והמפעל. לאמור על ידי זה, אני ואפסי עוד. ולא יחפוש לדעת מן הקודש מזיו יקרו, והופעת אורו, או יקרו, והופעת אורו, ואוי לו, זה מצד אחד, ואוי לו לקודש אם יאמר, מאחר שיצא החול בתחילה לעולם, הרי השיג את גבולי, על כן אני רק ללחום נגדו עדה, להרוס את אשר יבנה, לעקור את אשר איתה. תוכן החיים והשקפת ההוויה, בבירורה ילמדונו אחרת, לגמרי אחרת. וכאן משפט חשוב. הגורל ככה הוא. החול ידרוך בתחילה על במת החיים, אמת, הדבר שבתוכיותו, מן הקודש העליון, קודש קודשים, הוא יונק גם בראשית מצעדיו. אבל בבהירות והכרה, אין ערכי הקודש מוכרים כלל בראשית הופעתו של החול. ואחרי הצעדים הראשונים של החול, מוכרח הקודש לבוא, להאיר באורו ולהופיע בכבודו. טוב, בואו נדבר במושגים קצת יותר עמוקים, נקרא להם קבלים, אנחנו לא הולכים ללמוד כאן קבלה. אבל באופן כללי, זה אולי הכי פשוט להסביר כך, ואני אתן אולי תכף דוגמה אחת, מאוד מעשית ומשמעותית. אנחנו יודעים שיש מחלוקת בגמרא, בין בית שמאי לבית הלל. מה הקדוש ברוך הוא ברא לפני מה? האם הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים, או ברא את הארץ? בכלל צריך להתרגל בחזל, או בתורה, בחזל על פי התורה, או בתורה על פי חזל, שכשאנחנו קוראים את הפסוקים של התורה, זה לא מה שנראה לנו. דהיינו, המילה שמיים זה לא הרקיע כאן למעלה. זה אחר כך לרקיע קרא שמיים. יש שמיים שנקראים שמיים עליונים, ויש שמיים שנקראים שמיים תחתונים. השמיים התחתונים ביחס לארץ, למציאות שלנו פה, נקראת שמיים. והמציאות הזאת היא נקראת רקיע. לרקיע קרא שמיים. אבל השמיים של פסוק א', הם שמיים אחרים לגמרי. למשל חז"ל אמרו שהמילה שמיים מורכבת משתי מילים, אש ומים. כלומר, היות ובעולם שלנו הנקרא ארץ, כוחות חיים טבעיים, יש כוחות חיים שונים ומנוגדים, ומה יותר משני הכוחות אש ומים שאחד לא יכול לחיות עם השני? המים מחבים את האש, נכון? יש אש אין מים, יש מים אין אש. אם כן, המציאות שלנו הנקראת ארץ היא מציאות שיש בה ריבוי כוחות שונים ומנוגדים שלא יכולים באופן מלא ומוחלט לחיות אחד עם השני. הדוגמה הטובה ביותר, המפגש בין שני כוחות היסוד, נקרא לזה ככה, אש ומים. לעומת זאת, יש עולם שנקרא שמיים. מה זה שמיים? עולם שבו האש והמים, למרות ניגודם, ניגודיותם, נקרא זה ככה, מתגלים במקוריות האלוקית שברא אותם. אם כן, בראשית ברא אלוהים מציאות רוחנית עליונה הנקראת שמיים, ומציאות, נקרא לזה טבעית תחתונה, הנקראת ארץ. היו כאלה שרצו לומר שהמילה שמיים זה לא רק אש ומים, ולא רק שם מים, אלא הרבה שם. ים, ימים. עיתון, עיתונים. שם, שמיים. אם כן, שמיים זה ריבוי של המילה שם. מה הדבר היחידי שאני יודע על שם? שהוא לא כאן. כלומר, אני לא יודע על שם כלום. אני רק אומר זה שם. אני יודע מה כאן, ואני יודע ששם זה שונה. אם כן, יש מציאות שהיא הרבה 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 שם. דהיינו, היא מציאות מאוד 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 שונה ממה שפה. את זה חז"ל הכביעו במילים אש ומים. זה לא שאם היינו הולכים לצלם את העולם שנקרא שמיים, היינו רואים אש ומים מעורבבים. אלא יש איזה עולם רוחני עליון, ששם אין סתירה בין כוחות מנוגדים. אלא המקור האחדותי מתגלה שם. והעולם הזה הוא רחוק מאיתנו, אנחנו לא בכלל לא, אין לנו בו השגה, אנחנו בכלל לא מבינים. אם כן, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אם כן, אמרו בית שמי, הנה הפסוק הזה מוכיח, שהדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא שמיים. שנאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אמרו להם בית הלל, רגע, יש פסוק אחר. ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. אם כן, מה אתה רואה? שהארץ קדמה לשמיים. מי צודק? שניהם. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים באופן כללי מאוד שיש ארבעה עולמות. יש עולם שאין לנו בו שום השגה, נקרא עולם האצילות. מה זה עולם האצילות? אצילות מלשון אצל, א' צל ילמד. זה עולם שהוא נמצא אצל ריבונו של עולם. אצלו. נגיד את זה ככה, לפני שהקדוש ברוך הוא ישפריץ מתוכו משהו, אז הכל היה שמור אצלו. לפני שכל אחד מאיתנו ביטא בדיבור או במעשה את מה שהוא חושב או את מה שהוא רוצה, זה נשמר אצלו. כשאני אומר על אדם שהוא אדם אצילי, מה זה אומר? שהוא אדם שלא משתף את האחרים במה שעובר עליו. נכון? הוא אצילי כזה, הוא איזה מין, לא דיסטנס, אבל רחוק. אם כן, יש עולם שנקרא עולם האצילות. זה עולם שהוא העולם של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לקרוא לזה בצורה מטופשת, הקדוש ברוך הוא חי בעולם האצילות. שם הוא נמצא. זה העולם שלו. זה המקום האינטימי שלו עם עצמו. אבל הקדוש ברוך הוא רצה להטיב למציאות שהיא חוץ לו, לכן התחיל לברוא מציאות כדי להשפיע עליה טוב. השלב הראשון של ההשפעה של מי הפנים שלו החוצה, נקרא בלשון התורה ברא. לברוא יש מאין. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא, מציאות של יש, מאין. איך זה קרה? לא יודע. אף אחד לא יודע לענות על השאלה הזאת, איך פתאום בראשית ברא, אלוהים. מה גרם לזה? את זה המדע מחפש דרך אגב, הנקרא מה גרם לפיצוץ הגדול. אבל הם ודאי לא ימצאו כלום. ימצאו אולי מה קרה בשלב השלישי, או בשלב השני, אבל לא בשלב הראשון, המקורי. מה שקרה בשלב המקורי, זה הרצון של ריבונו של עולם. זה הוא רצה. הוא אמר ויהיה, הוא ציווה ויעמוד. נקודה. אם כן, עולם האצילות הוא העולם שנמצא אצלו. עולם הבריאה, איזושהי כבר התחלה של יציאה החוצה, הופעה החוצה, של עולם שהוא חוץ לבורא, אבל הוא בא מאין. אם כן, עולם הבריאה, זה יש מאין. אני אומר עכשיו משפט לא ברור, כל כך, כי אנחנו לא הולכים להתעכב על זה. אבל העולם הזה שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, הוא עולם גולמי. דהיינו, הצורה המדויקת, הערך המדויק, התוכן המדויק, המהות המדויקת, של אותו יש שנברא מקודם מאין, הגולם הזה, המציאות הזאת היא עדיין גולמית. זה כמו שאנחנו רואים היום גולם. מה זה גולם? גולם זה מין מציאות שהיא גושית כזאת, חסרת דיוק. אומרת הגמרא, למה גלימה נקראת גלימה? ג'לביה מה שנקרא. כי כשאדם לובש גלימה, אז אתה לא רואה חילוק איברים. אתה לא רואה יד, אתה לא רואה רגל. הכל איזה מין גוש כזה. אז העולם הנקרא עולם הבריאה, יש מאין, הוא עולם שיש בו כבר את הכל, אבל הכל גולמי. זה כמו עובר ברחם אמו בשלב הראשון של ההיריון. אתה עדיין לא רואה חילוק איברים. לא רואה כלום. אבל אתה יודע ששם נמצא הכל. כלומר, הגרעין של הכל נמצא פה. ההתפשטות ההסתעפותית, היא תבוא אחר כך. אם כן, עולם האצילות, אצלו. עולם הבריאה, יש מאין גולמי. עולם היצירה, זה כבר צורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתחיל לדייק את המציאות. יש דיוק בתוך המציאות. כבר רואים את הזרת, ורואים את האגודל, וכבר רואים את הלב, ורואים את המוח. אתה כבר מתחיל לראות חילוק איברים. והעולם שלנו, אחרי שיש כבר בריאה ויצירה, יש עולם שנקרא עולם העשייה. זה מה שנקרא גמר מלאכה. כלומר, זה כמו בעל מלאכה שבהתחלה, נגיד, לא עושה יש מאין, אבל רק כמשל, מוציא יש מאין, נגיד, המציא עץ, נגיד, סתם דוגמה, אחרי זה הוא שייף את העץ הזה ועשה ממנו שולחן, אבל זה עדיין לא גמור, ואז הוא שייף את הפינה, צבע לקה, זה נקרא עשייה, זה גמר מלאכה. אם כן, בריאה יש מאין גולמי, יצירה כבר תוכן ומשמעות יותר מדויק, עשייה זה כבר גמר מלאכה. טוב, נגיד שהבנו מה שאמרנו. אם כן, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אומרת הגמרא, אין מחלוקת בכלל בין בית שמאי לבית הלל. בית שמאי דיברו בעולם הבריאה. בית הלל דיברו בעולם העשייה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. בית שמאי כדרכם, דיברו בעולם הרוחני העליון. בית הלל כדרכם, דיברו בעולם הרוחני העליון, המתגלה בעולם שלנו, התחתון. עכשיו כדי לתת לזה דוגמה טובה. נגיד שהכוס הזו הייתה ריקה. נגיד. למה נגיד? בואו נעשה אותה ריקה. למה לא?
הנה יש פה
כוסת.
ידיד, אני
אקח
לך את הכוס.
יש
עציץ.
יש
עציץ. הנה כוס. נגיד שהכוס הזאת היא ריקה. בסדר? ונגיד, יש פה איזה דף מיותר?
הנה, לא צריך.
זה לא מיותר, זה דף
קודש,
לא סתם. ונגיד שיש פה שני דפים, או שתי ניירות. ונגיד שזה הנייר הראשון, הנה, שמתי את הנייר הראשון פה, תסתכלו, אני לא קוסם, אני פשוט מראה לכם, כן? העולם הראשון פה, הנה הוא פה למטה, הוא נכנס. אם זה היה מטבע בדיוק בקוטר של ה... של, של תחתית הכוס, זה הרבה יותר ברור. והנה, שמתי מטבע, או את הנייר הזה, שני. יפה. איזה נייר שמתי ראשון?
את
התחתון,
את הראשון.
ועליון? שני. כשהם יוצאים החוצה, מה יצא?
הראשון העליון.
השני יצא ראשון. הנה, הוא יצא. השני יצא. אם כן, מי היה בכור? יעקב או עשיו?
יעקב.
נכון? כלומר, הטיפה הראשונה הייתה של יעקב, הטיפה השנייה הייתה של עשיו, רק כמו בשופרת. מה שאתה מכניס ראשון, יצא אחרון. אם כן, מה?
רש"י.
סליחה? פירוש, רש"י מביא את זה. רש"י מביא את זה, אני לא זוכר שהוא מביא את זה בצורה הזו, כן? תפתח לי, תראה לי. כן, אוקיי. אם כן, אבל זה לא פותר אותנו מהקושייה, שיעקב גנב את הבכורה לפחות לפי עולם העשייה. בעולם הבריאה יעקב בכור, אבל בעולם העשייה חס ושלום יעקב גנב. ודרך אגב, זה מאוד חשוב להבין שיעקב גנב בעולם העשייה. זה מאוד חשוב לחיות ככה, כי אם יקש תתעקש, אם גנבים תגנוב, אם אסף תרמה. זה מאוד חשוב בעולם הבריאה. טוב, זה נושא שלם, אנחנו לא נחדד את זה עכשיו. מה?
אתה מכירה, אז...
איזה מכירה?
איך אתה גונב מה שקנית?
הוא ניצל את המצב, הוא בעייף ורעב וכו'. כל מה שרשי אומר שם בהתחלה. אבל מה אנחנו רוצים רק להגיד? בית שמאי דיברו בעולם הבריאה. עכשיו בואו נחזור רגע לעקרונות שלנו. המקור של הכל הוא הבריאה. ההתפשטות, ההסתעפות, היא העשייה, במילים שלנו. המקור של הכל הוא הקודש. ההסתעפות היא החול. אם כן, באמת הקודש קודם לחול. אבל מה יצא קודם? החול. למרות שהקודש, אם אפשר לומר, כן, הוא זה שדוחף אותו. זה כמו תאומים כן, ברחם, שהתאום שיוצא ראשון, זה לא שהראשון יוצא. השני פשוט רוצה לצאת. רק אין לו ברירה, הראשון, השני לפניו. השני המקורי לפניו, אז הוא יוצא ראשון. אם כן, מי שיוצא ראשון הוא בעצם השני, ובעצם מה שמניע את השני לצאת ראשון זה הראשון. אם כן, המשפט שכאן הרב אומר זה פשוט מאוד: בכל מהלך של חיים החול הוא מתעורר תחילה, ההסתעפות מתעוררת לפני, ברמה המעשית. עוד פעם, בעולם העשייה, בכל מהלך של חיים, אנחנו מדברים עכשיו על מהלך של חיים, לא מדברים על על השורש הרוחני. אנחנו נראה עכשיו על מציאות מעשית, מציאות ממשית. בכל מהלך של חיים, החול מתעורר תחילה. ברור. דרך אגב, לכן פשוט, למשל, שתינוק קטן, מרגע שיצא לחלל העולם, אנחנו מטפלים קודם כל בגוף שלו. נכון? אוכל, שינה, חיתול נקי וכו'. חום גוף. אחר כך, כשהוא קצת גדל, מתחילים לטפל במידות שלו. אחר כך מתחילים לטפל בשכל שלו. ורק בגיל 13 הוא מקבל סוף סוף, לפי חז"ל, יצר טוב, אני אקרא נשמה. טוב, לא נפתח גם את הקושיות שעולות עכשיו בעקבות המשפט הזה. רק מה שרציתי לחדד, שבשלבים הראשוניים אנחנו מטפלים בחוליות של האדם. לא שהאדם בשורשו הוא חולי, מלאך לימדו כל התורה כולה, ברחם אמו. אבל בביטוי המעשי, במהלך של חיים, בכל מהלך של חיים החול הוא מתעורר תחילה. ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר, תכף נבין את המשפט הזה, להשלים את תחיית החול, א', לאדנו, ב', ג', להצילו. שלושה דברים יש לקודש, שלושה תפקידים לקודש. אבל קודם כל העיקרון, לכן אומר הרב, בואו נעלה רגע לרמת הכלל. אנחנו לא מתפלים בכלל שמהלך התחייה של האדם הפרטי הוא קודם כל חול ואחר כך קודש, ומהלך התחייה של הציבור הכללי הוא קודם כל חול ואחר כך קודש. לכן ברור שבאופן טבעי, כמו בלשון המהר"ל, הקליפה קודמת לפרי, דהיינו מטבע הבריאה, מטבע עולם העשייה, סליחה, שהחול מתעורר לפני. אז הציונות החילונית, זה, אנחנו לא אומרים שזה המצב האידיאלי, אבל זה טבעי שככה זה יהיה. בואו נאמר את זה ככה, אם הציונות לא הייתה חילונית בתחילת דרכה, פה הייתה קושיה. כבדרך כלל מה שמתעורר בעולם, במהלך החיים ראשון, זה החול. ואם פתאום הקודש היה מתעורר, זה היה מפתיע. אז נכון שבעולם הרעיונות ובעולם המחשבות, זה התחיל ברמב"ן והתחיל בגר"א ובתלמידיו, זה בעולם הבריאה. בעולם העשייה, מי שהוביל את המעשה הציוני, זה החול. על גבול הכפירה, על גבול ההתבוללות. לא פחות מזה. לא צריך לכחד להגיד את זה. זה נכון. אבל בעולם הרעיוני הרוחני, ברור שיש פה שורשים רוחניים קודמים, זה המשפט האחרון כאן. שהקודש העליון הוא זה שמניע בהתחלה, בראשית מצדיו, גם את החול. אבל בגלוי, בבהירות, בהכרה, זה לא נראה. זה לא נראה ככה. רק שנייה, היו כמה שאלות, ידידי המחילה. כן, בבקשה.
בהתחלת בעובר, זה קודם הגוף ואחר כך הנשמה גם?
לא. תראה, יש מדרשים פליאים ביותר. המדרש אומר ככה, אם אני לא טועה, זה מופיע במדרש תנחומה, על פרשת כי תישא, אם אני לא טועה. שם המדרש אומר כך, בשעה שאיש בא לשמש עם אשתו, ליל הזיווג, קורא הקדוש ברוך הוא למלאך הממונה על ההריון, על ההיריון, ושמו לילה. הכל לא כפשוטו. ואומר לו, דע, שזו הלילה נוצר זרע האדם מטיפה פלוני, וכך וכך שמו, וכך וכך תוארו וכו'. ראה, תיזהר בטיפה הזאת שהולכת להיות, וכו'. אם כן, לפי המדרש הזה, לפני שהזוג מזדבק, יש מלאך ושמו לילה, שמכין את התשתית לזיווג. ואחר כך הולכים לעולם, להפסנאות עולם הנשמות, ומכניסים אותה בתוך הזרע והביצית, והמדרש המתאר את כל התהליך. מדרש פלאי ביותר, אני רואה שאתם מרותקים. אבל זה לא הסגנון שלנו לדבר על זה. אתם רוצים? אם מישהו יביא מדרש תנחום על ספר שמות, נקרא משהו. כדאי להכיר את המדרש הזה. לכן רק אני רוצה לענות לכבודו. בשורש של הדברים, הנשמה קדמה. בביטוי המעשי, הגוף קדם. גם ברכב. הכל מתחיל מהמלאך. כל עשב יש לו מלאך שאומר לו גדל. אם כן, הכל מתחיל מהמלאך. אם כן, הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, צלצל בפעמונים בעולם הנשמות. מלאך לילה, בוא הנה. אוטוטו, יש פה מפגש בין זרע לביצית, קדימה, בוא. אם כן, הכל התחיל בעולם הנשמות.
זה
אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. בבקשה, כן.
יש עניין של המציאות
לכתחילה? לא. הלכתחילה של עולם הבריאה הוא שמיים וארץ, והלכתחילה של עולם העשייה הוא ארץ ושמיים. אם אתם רוצים דוגמה לדבר הזה, כתוב שכשעם ישראל היה בים סוף, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר להם, מלאכי השרת זה השמיים או הארץ? שמיים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידי טובים בים, אתם אומרים שירה? אם כן, מלאכי השרת ננזפו על ידי ריבונו של עולם, לא לומר שירה. מה קרה פה בעולם הארץ? אז זה שיר משה ובני ישראל. אם כן, הסברה הזאת של מעשה ידי טובים בים, ואתם אומרים שירה, הקושייה הזאת היא סברה של מלאכי השרת. ולכן לפי פשט הגמרא במקום אחר, במסכת, לא זוכר כרגע איפה, אני מקווה שתרף אני זכר, היא שהסיבה שלא אומרים בשבי של פסח, הלל גמור, זה לא הסברה הזאת של מלאכי השרת. אלא זה קשור לקורבנות החג, זה משהו אחר לגמרי. מסכת צבחים, אני לא טועה. אולי אני טועה. אבל זה כתוב בגמרא. אם כן, מה אנחנו רואים? שהקדוש ברוך הוא בא בטענה למלאכים, אתם בעולם השמיים, בעולם הרוח, יש גם תפקיד למצרים. יש תפקיד לעם ישראל, אז איך אתם יכולים להגיד שירה על זה שהמצרים טובים? הרי יש גם למצרים תפקיד בעולם הרוח, ויש גם לעם ישראל תפקיד בעולם הרוח. אבל בעולם הטבע, ודאי שצריך להגיד שירה. אז ישיר משה ובני ישראל. זו בדיוק הבעיה. שאנחנו הרבה פעמים, וזה מה שרמסתי מקודם עם עשיו,
הרבה פעמים אנחנו מנסים להתנהג בעולם העשייה כמו בעולם הבריאה. וזו בדיוק הטעות. הרב כותב במדבר שיעור, הרב קוק, שמה שזיקה את יעקב בברכות, זה לא שהוא היה צדיק, יש להם משה ועולים. את זה יצחק ידע מההתחלה. מה שזיקה אותו, שהוא ידע שהוא פתאום גילה שיכול להתלבש כמו עשיו. ולהישאר יעקב. הכל כל יעקב ידע מדי עשיו. זה החידוש. החידוש זה לא שהוא יעקב. דווקא בגלל שהוא יעקב, יצחק העדיף את עשיו. ליצחק היו שתי ראיות מהרב. א', כי אולי הכל הולך אחר הבכורה. אז הנה, אז אתה רואה שעשיו הוא בכור, אז מי יודע, השגחה מהשמיים. ב', אם תיקון העולם יופיע בדרך של תמימות וצדיקות, יצחק הוא מתאים, יעקב הוא מתאים. אבל אם תיקון העולם יופיע בדרך של מלחמות ומאבקים, עשיו הוא מתאים. ואם הקדוש ברוך הוא עשה את עשיו בכור, אז כנראה שהעולם ילך בדרך תיקון של מאבקים. ובפרט שהוא בכור, אז יש בו קדושה של בכור. אם כן, אמר יצחק, אני מעדיף את עשיו. כי תיקון העולם אצל יעקב הוא אפשרי. תיקון העולם אצל עשיו הוא הכרחי. אבל רבקה ידע שזה לא נכון. שעשיו לא יכול לגאול את העולם. לכן אמרה לי יעקב, לך תתחפש ותהיה עשיו מבחוץ ויעקב מבפנים. כשיצחק זיהה שיעקב יכול להיות גם עשיו מבחוץ ולמרות זאת לשמור על הנקיות היעקבית שלו, אמר יצחק, אם ככה יעקב הוא המתאים. לכן השאלה שאתה שואל, תודה רבה. חזק וברוך. השאלה שאתה שואל היא שאלה עקרונית שטועים בה הרבה מאוד פעמים. אנחנו לא צריכים לנהוג, להתנהג בעולם העשייה כמו בעולם הבריאה. לכן בואו נדבר במושגים של בעלי תשובה, וכולנו בעלי תשובה בהקשר הזה. האם באנו לעולם הזה להיות מלאכים?
לא.
באנו לעולם הזה להיות אנשי קודש.
זה דרך החסידות.
לא, זה דרך החסידות של שטות. באנו לעולם הזה להיות אנשי קודש. מה פתאום? זה דרך החסידות של שטות. באנו לעולם, ואפילו לא שטות, פחות משטות. באנו לעולם הזה להיות אנשי קודש, ואנשי קודש תיוני. לא באנו להיות מלאכי השרת. אז למה כשאני חוזר בתשובה אני חושב שאני צריך להפך למלאך? דנו למעוס בכוחות החול, לא להבין בכלל מה מדברים פה. מדברים אותי שהחול הוא קודש, מה מדברים איתי? הייתי בטוח שכשאני אבוא לבית מדרש, שוב סוף יגידו לי, תברח מהחול, גיהנום רודף עליך, תברח. פתאום אומרים לי הפוך. פתאום הרב מלמד לנו הפוך, שהחול הוא קודש. רק הוא מדרגה פחותה מהקודש, והוא לא המקור של הקודש. בסדר, תכף נלמד. ברור. זה מפתיע. בואו נאמר שמה שאנחנו רואים פה, זה מפתיע. כי נקודת המוצא הבסיסית, שיש לה הרבה סיבות, מוטעות, היא שבאמת הקודש והחול הם שני אויבים. ולכן התפיסה הבסיסית של אדם שנקרא בעל תשובה, כמו שאמר יוסף, הוא פשוט חשף את מה שהוא חשב פעם, שאדם צריך להיות מלאך. והנה הוא יתחתן והוא יגלה, שאדם הוא לא מלאך. אתה תגלה את זה מהר מאוד. כבר התחלת לגלות את זה? נחת מה שבע ברכות או עוד לא?
נחת.
אתה מודע למציאות שנקראת כסף? פרנסה. מתחיל להיות מודע לזה. כן.
הרב, זה מה שעם ישראל, במצב, נניח לפני החטאים, עם ישראל היה אמור להיכנס בארץ ישראל, ולא לתמוש אותה בדרך טבע, אלא בדרך שלהם.
מה שאתה אומר זה סוגיה אחרת, זה יפזר אותנו מאוד. בוא נעזוב את הסוגיה הזו. זה קשור לשאלה של חטא אדם הראשון. שדיברנו עליה אתמול, אני חושב, או מתישהו השבוע. אתמול נראה לי, דיברנו על זה. כן, בבקשה.
גם
מתי
שהחול הוא,
בתחילת
הופעתו, הוא
יונק
מהקודש?
לא אמרנו שהוא
ריק. שהוא יונק, יונק.
יונק, סליחה.
הקודש שבא, שמוכרח לבוא אחר כך מכן. מה הכוונה מוכרח?
אנחנו לא הגענו למוכרח, אנחנו קודם כל נהנים מזה שאנחנו מבינים שזה שהמציאות החולית קודמת לקודש היא דבר שהוא טבע המציאות. קודם כל בוא נרגע מזה, זה מרגיע, לא? זה לא מרגיע? אותי זה מרגיע. זה לא עושה אותנו עצלנים. אם ככה למדתי שהחול הוא קודם לקודש, אז יאללה חול, קדימה היסטר, יאללה, תתפרע כמה שאתה רוצה. אין גבולות של זמן, אין גבולות של מסגרת, כלומר כללים, חוקים. איפה הגבולות של החול? בסוף סוף גם החול יש לו גבולות. זה לא שהחול הוא פרוע לגמרי. הפקר. אבל קודם כל זה מרגיע אותנו. מי שחושב שהמציאות המעשית מתחילה מהקודש, הוא לא מבין איך העולם בנה. הוא חי בדיוק כמו מלאכי השרת. דרך אגב, אני לא רוצה להתפזר עוד, אבל עוד טיפה. בדיוק בטעות הזו, חז"ל אומרים בגמרא, שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות את חזקיהו המלך משיח. עכשיו, חזקיהו המלך היה אחד המלכים הצדיקים. וכשחז"ל אומרים שהוא טעה, אין הכוונה שהוא אישית טעה, האדם הנקרא חזקיהו. מלך ישראל נקרא חזקיהו, מלך יהודה, אלא מדובר על תופעה כנראה שהייתה בכלל ישראל שהמלך ביטא אותה.
אם כן, חזקיהו היה צריך לעשות משיח. ולמה הוא לא נעשה משיח? כלומר, העולם היה צריך להתקן בימי חזקיהו. למה לא תוקן העולם אז? למה אנחנו עדיין פה? תשובה, כי הוא לא אמר שירה. לא אמר הלל. על מה הוא צריך להגיד הלל? על 185 אלף חייל. צבא סנחריב, צבא אשור, מתים בשערי ירושלים. וחזקיהו לא אמר שירה על זה. ועל זה הוא לא נעשה משיח. חזקיהו המלך, למה לא אמרת שירה? תשובה, חזקיהו המלך טען את הטענה של מלאכי השרת. מעשה ידיי מתים בשערי ירושלים ואני אומר שירה? זה בדיוק. אם כן, כדי להיות אדם שנקרא משיח, צריך לגלות את אלוהים בארץ, לפי הכללים של הגילוי של האלוהי בארץ, ולא לדמיין דמיונות הזויים, שאני יכול לגלות את האלוהי הנמצא בשמיים. לכן המלאכה בגן עדן את הכללה, אבל המלאכה בעולם הזה היא ברכה. יש לזה המון השלכות. למשל, חזקיהו, זאת לא הפעם היחידה שחזקיהו המלך כנציג של כלל ישראל באותם ימים, טעה בטעות הזאת. אותו דבר. הגמרא מספרת במקום אחר, שחזקיהו המלך נהיה חולה. בא ישעיהו לבקר אותו, ובביקור החולים שלו בטיפול נמרץ, הוא אומר לחזקיהו, כי מת אתה ולא תחיה. תדמו לעצמכם, אתה בא לבקר חולה בבית חולים, ואתה אומר לו, אתה יודע שאתה הולך למות. חוץ מזה, אומרת הגמרא, מה זה כי מת אתה ולא תחיה? אם מת אתה, ממילא לא יחיה. אומרת הגמרא, לא, בביקור החולים בטיפול נמרץ, הוא אמר לו, מת אתה בעולם הזה, ולא תחיה לעולם הבא. אם כן, באת לבקר את החולה, ואתה אומר, אתה יודע שאתה הולך למות בעולם הזה, וגם עולם הבא, דרך אגב, אין לך, תדע לך את זה. את זה חזקיהו, את זה ישעיהו אמר לחזקיהו. חזקיהו נבהל, מלך צדיק. מה יקולי היי? למה? למה אתה הנביא אומר לי, אין לי לא עולם הזה ולא עולם הבא? אומרת הגמרא, אמר לו ישעיהו לחזקיהו, כי אתה לא עסקת בפריה וריביה. וכל מי שלא עוסק בפירה ורבייה ממעט את הדמות, ממעט את הצלם, וכולי, דברים חמורים. אומר לו חזקיהו, רגע, ישעיהו, יש לי תירוץ מצוין. אתה יודע מה התירוץ? ראיתי ברוח הקודש שיצא ממני בן רשע, שיהיה מלך בישראל, ויחטיא את ישראל, ומי יודע איזה נזקים יצאו מזה. הוא באמת כך היה, בן מנשה. אמר לו חזקיהו לישעיהו, אמר לו ישעיהו לחזקיהו, בהדה קף שדרחמנה, למה לך? בין הדברים הכבושים, הנסתרים לפני הקדוש ברוך הוא, מה אתה מתעסק? אתה אל תתעסק עם רוח הקודש, מה ראית בעולם הבריאה. אתה תתעסק עם עולם העשייה. בעולם העשייה אמור לך פרו ורבו, תפרה ותרבה. זה שאתה רואה שיצא לך בן מנשה רשע, אז מה? עכשיו יש הרבה מה לדבר על זה, רק הערה אחת היית רוצה להעיר על זה. שימו לב איך התפקידים פה התהפכו. ישעיהו הוא נביא. מאיזה עולם הוא בא? הבריאה. חזקיהו הוא מלך. באיזה עולם הוא נמצא? עשייה. פה פתאום מתהפך. ישעיהו שבא מעולם הנבואה, בא בטענה לחזקיהו בעולם העשייה, למה הוא מתנהג על פי הנבואה? הרי צריך להתנהג על פי העשייה. את זה מי אומר? הנביא אומר. ישעיהו הנביא אומר את זה. אם כן, זה בדיוק אותה תפיסה. מי שלא אמר שירה, אני אגיד את זה ככה, מי שלא עסק בפריה ורבייה, זה מי שלא אמר שירה. אותו דבר בדיוק. למה? כי טעה בטעות הוא וכלל ישראל באותם ימים, שאנחנו מלאכי השרת. ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. ולהם ענה הקדוש ברוך הוא, מה אתם אומרים שירה? אבל בני ישראל, והוא משה רבנו, אז ישיר משה ובני ישראל, ברור שצריך להגיד שירה. לכן יש לך תחילה בעולם הבריאה, ויש לך תחילה בעולם העשייה. לכן הלך תחילה של העולם שלנו, הוא שהחול יתעורר ראשון. לכן לא מפתיע אותנו, בואו נודה, שקרן מי שאומר שלא, שאדם נורמלי מצוי, הוא יותר מחכה, מרגיש שייכות, אוהב לאכול, מאשר ללמוד תורה. לא יודע אם ראיתם פעם מה קורה בשעה אחת, או יותר נכון רבע לאחת, בישיבה תיכונית. מצויה, לפחות בזמני. ארוחת צהריים באחת, ברבע לאחת, כבר גדודי צבאות השם צובעים על הדלתות. זה לא בדיוק בשעה רבע לתשע בבוקר לפני תחילת סדר בוקר. איך זה יכול להיות? ברור. כי הטבע הוא שהחול מתעורר ראשון.
או מוכרים כיפור.
אני לא מכיר את המציאות שאתה מדבר עליה. אני מדבר על מה שאני ראיתי. ונראה לי שזה לא רחוק מלהיות דוגמה. למה? כי החול מתעורר לפני הקודש, ברור. בבקשה.
מה הגבול ההתעוררות הזאת?
שאלה חשובה, נראה בהמשך. שאלה חשובה מאוד? מאוד מאוד חשובה. כלומר, אתה אומר, זה מאוד יפה, אבל אני מאוד מפחד מזה. מה יהיה בסוף? אולי יכול בסוף יכניע את הקודש? אולי בסוף יבוא איזה צונמי של חול שישמיד חס ושלום את הקודש? מה יהיה בסוף? ואם אתה מתחבר לכותרת של העיתון, אז אתה אומר, ראית את הכותרת של הבוקר? שראיתי אותה עכשיו, דקה לפני השיעור למטה, באינטרנט, באחד העיתונים. עכשיו, זה לא רק העיתון שלהם, זה גם העיתון של מחר. זה גם העיתון של אתמול. תגיד לי, זה גאולה? זה חזון הנביאים? זה תיקון עולם? כן, בבקשה.
המציאות של שבת זה הדימוי ההפוך,
כאילו לקודש נכון? אתה שואל שאלה יפהפייה. אבל תחדד קצת את השאלה, תרחיב אותה.
השבת
היא אמורה להיות
מציאות של עולם בריאה, עומד עולם הבא. כאילו רוצה שבת זה כאילו כל... חוזרים למציאות של עומדים בין קודש נכון.
אני רוצה לחדד את שאלתך או את הערתך ואת שאלתך. קודם כל, לא, אני לא הייתי אומר רק שהשבת היא הסוף. גם האדם הוא בסוף. כלומר, לפי סדר הפסוקים בעולם השיח שזה נראה לנו כפשט, אור זה אור, לדע מה זה, זה קרני האור שרק התקפצו למציאות שנקראת שמש. זה לא ואי אור, אור גנוז לצדיקים. אלא אור כפשוטו, כרגע אנחנו מדברים בהבנה של הפסוקים האלה בעולם השיח, אני לא בטוח שבכלל אפשר להבין את זה בעולם השיח, אבל נגיד רק בשביל לסבר את האוזן. אז מהתחלה נברא הדומה ונברא הצומח ונברא החי. מי נברא לקראת הסוף? האדם, ובסוף, שבת. אם כן, מה אתה רואה? אחרון, אחרון חביב. אתה רואה שהחשוב יותר? בסוף. העליון יותר? בסוף. זה בעולם העשייה. אבל חז"ל אמרו כבר, ויאמר אלוהים יהיה אור. זה אור שגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. אם כן, בעולם הרוח מדובר בכלל על אור רוחני, שהוא קדם לכל המציאות שנקראת אדם. חשבתי שמה שאתה רוצה להגיד זה משהו אחר. שיש מחלוקת בגמרא, עם אדם שנמצא במדבר, במסכת שבת. אדם נמצא במדבר. והוא לא יודע מתי שבת. איך הוא מתחיל לספור? האם הוא מתחיל לספור שישה ימי חול ועד שבת? או שבת ועד שישה ימי חול? מחלוקת. מחלוקת, מחלוקת. כבריאתו של עולם וערב ובוקר, בקיצור. או כבריאתו של אדם. אם זה כבריאתו של עולם, מתחיל בששת ימי חול, ואחרי זה שבת. אם זה כבריאתו של אדם, האדם הראשון נברא לתוך השבת. הוא נברא ביום השישי. אם כן, הזמן הראשון שהוא פגש, זה שבת. כמעט שבת. כניסת שבת. אם כן, יש שם מחלוקת בגמרא, והרב שם מדבר בדיוק על הסוגיה הזאת. זו המחלוקת. האם הוא מתחיל בשבת, או וששת ימי המעשה, או מתחיל בששת ימי המעשה ועד שבת. האמת שאין מחלוקת. שתי תפיסות, שתיהן אמת. בעולם הרוח, הוא מתחיל בשבת. בעולם המעשה, מתחיל ביום ראשון. אין שום הבדל. אבל לגבי מה שאתה אמרת, אתה צודק. לכן גם זה שהאדם נברא ביום השישי ולא ביום הראשון, וזה שהשבת היא היום השביעי ולא היום הראשון, לפחות לפי איך שזה נראה כלפי חוץ בעולם העשייה, זה מגלה שהחול קודם לקודש. בדיוק. מצוין. חבודה, תראו כמה דוגמאות אנחנו מדברים כאן, שהכל הוא בעצם אותו דבר. כלומר, אף אחד לא יכול להגיד על מה שאנחנו רואים כאן, איזה המצאה של הרב קוק. עד המצאה, תלמד תורה, תתבונן על המציאות, תראה דברי חכמים, ותראה שזה סדר ההופעה. זה לא איזה חידוש של הרב קוק שאז יהיה מי שיגיד, טוב, את זה לומדים במכון מאיר. על מקום אחר לומדים דברים אחרים. ומי יודע מי צודק? עשה לך רב. לא. זאת האמת. אין בלתה. זאת האמת. זאת הדרך. בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה. איזה שיעור נפלא אנחנו לומדים היום מהרב. לא יאומן. איך אנחנו נרגעים? ברמה הפרטית, ברמה הלאומית, ברמה העולמית. אנחנו לא מתפלים על זה שהחול מתעורר תחילה. אדם בוחר מקצוע, לצערנו הרב. איך הוא בוחר מקצוע? כסף. מה עם האידיאל? נקווה שבוע אחר כך. רגע, אני מדבר עובדות. אצל רוב בני אדם בעולם זה ככה. מי שאומר שלא, שיוכח אחרת. מישהו מכיר שזה אחרת? בדרך כלל זה לא אחרת. כן. תשאלו בחור צעיר, רק משפט אחד, תשאלו בחור צעיר מצוי במדינת ישראל, למה אתה מגייס לצבא? מה הוא יגיד?
מיצוי עצמי.
להתגבש, כי צריך. בעזרת השם לאט לאט, יגיד אידיאליזם. ואם הוא יבוא לבית מדרש, תורה קדמה לעולם, בעולם הבריאה, אז כשהוא יוצא לצבא, אז הוא יוצא מתוך הכלליות הזאת, מתוך האידיאליות הזאת. אם כן, למה צריך לבוא לבית המדרש? כדי לגשת אל עולם העשייה מתוך עולם הבריאה. כדי לאזן קצת את עולם העשייה. שהוא מתחיל בעשייה ונקווה שיגיע בסוף לבריאה. לכן אנחנו פה. אנחנו פה כדי לראות את המציאות המעשית במשקפיים שהיא טרם המציאות המעשית. אנחנו פה כדי להכניס את בית שמאי לבית הלל. שזה אנחנו פה. כן.
זה מצד שהכל מתואר לתחילה. שבני
ישראל במדבר קיבלו את התורה, הם היו באמת שערי קדושה.
זה היה לפני,
הם היו במצרים, הם נמצאים
שערי
קדושה.
אבל בעצם כאילו, עכשיו אנחנו נמצאים כל הזמן הזה שאחרי...
רגע, עוד לפני עכשיו. קודם כל הדוגמה שאתה אומר היא מצוינת.
כן.
הדוגמה שיוסף אומר היא מצוינת. עם ישראל היו במדבר שערי קדושה, לפני במדבר שערי קדושה. עכשיו תרשה לי קצת יותר לחדד, לפני שאתה ממשיך את השאלה. אם אנחנו ממשילים את עם ישראל, מצרים, ארץ מצרים, העם המצרי, להיריון ולידה, ונגיד שנולדנו כשיצאנו ממצרים, אז מי אמא שלנו?
מצרים.
מצרים. אז באיזה רחם היינו? מצרים. זה מדהים, אה? היינו, היה חשוב לריבונו של עולם, שהמציאות שנקראת עם ישראל, תהיה ברחם של אמא מצרים. וזמן הלידה זה בעצם יציאת מצרים. פלא, פלא. אם כן, בעולם העשייה, כשאתה שואל את עצמך, איפה עם ישראל נוצר? איפה הוא נולד? מה תגיד? במצרים. ומה היינו מצפים? שהקדוש ברוך הוא יאסוף את כל הנשמות בגוף של עם ישראל, יביא אותם לאבן השתייה בהר הבית, יעשה איזה מעמד כזה, מעמד יצירה בהר הבית, ואחרי זה נלך למצרים. אבל זה לא קרה. דרך אגב, כשאברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, מי יושב פה? הכנעני. והתורה מדגישה, והכנעני אז בארץ, והכנעני אז בארץ. איך לארץ כנען? אם כן, מי ישב פה ראשון? הכנענים. לא אנחנו. שלא תהיה טעות. וזה עקרוני מאוד. כי בעולם העשייה, הגוי קודם לעם ישראל בארץ ישראל. אבל הקשר שלנו לארץ ישראל הוא לא קשר בעולם העשייה. מי היה פה ראשון? וזאת הטעות הפטלית שאנחנו מתווכחים מהערבים. מאה פראשון, 67, 48, לא יודע כמה, 2000 שנה אחורה. זה שטות. זה בכלל לא הנקודה. מאה פראשון. בעולם העשייה אתם הייתם פה ראשונים. ודאי, הארץ עוד נקראת ארץ כנען. כנען היה פה ראשון. אלא זה בדיוק הנקודה. שהקשר שלנו לארץ ישראל הוא לא היסטורי מי היה פה ראשון. הוא אלוהי. ולכן דווקא מפני שהקשר הוא אלוהי, חשוב שלא יהיה תירוץ היסטורי שהיינו פה ראשונים. ולכן מי שהיה פה ראשון זה הכנענים. בדיוק, כי הקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא בעולם הבריאה, הוא לא בעולם העשייה. לכן בוויכוח עם הערבים אנחנו בכלל לא מתווכחים מי פה ראשון, מתווכחים של מי הארץ הזו, למי הקב"ה נתן אותה כשהוא ברא אותה. גם אם מי שהיה פה ראשון זה לא אנחנו, אז מה? הפוך, דווקא בגלל זה לא היינו פה ראשונים. אתם רוצים שנקרא כמה פעמים המילה כנען, שורש כנען מופיע אצל אברהם אבינו? שלא תגידו שזה זה פסוק זניח, זה מאוד עקרוני הדבר הזה. מדרש תנחומה הגיע, אבל כנראה לא נגיע
לבעיה.
אמרנו את זה, אמרנו את זה, ידידיה, מכילה, אמרנו את זה. אני קורא רק שנייה, רק רגע אחת, שנייה. אני קורא בסוף פרשת נוח. דרך אגב, נא לא לשכוח מאיפה יצא אברהם, מדרך. מאיפה יצא דוד? מאיפה יוצא משיח? בקיצור, אנחנו מכירים את הסוגיות האלה. אני קורא סוף פרשת נוח, פרק י' א', פסוק למד א', ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן ארן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו. אם כן, דרך אגב, מאירים כאן הפשטנים, שמי שמתחיל ללכת לארץ ישראל זה לא אברהם אבינו, זה תרח. תרח באופן גלוי מתחיל את הנסיעה לארץ ישראל. החול מתחיל את הנסיעה לארץ ישראל. ויצאו איתם מורכזים ללכת ארצה כנען, ויבואו את חרן וישבו שם. אם כן, הנה כבר אנחנו יודעים שהכיוון זה הארץ שנקראת כנען. ואומר השם אל אברהם, רק אחרי שהתהליך הזה הוא תהליך חולי שמתחיל באופן פשוט בעולם עשייה לידי תרח, תסתכלו בנשיא בסוף הפרשה הזו, בסוף נוח, הוא אומר שאומנם הייתה הערה מהשמיים לאברהם, אז בעובד הנסתר אברהם התחיל תהליך, אבל בעובד המעשי תרח התחיל תהליך, תסתכלו שם. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וכו'. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו וכו'. ויצאו ללכת ארץ הכנען, ויבואו ארץ הכנען, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, והכנעני אז מארץ. ארבע פעמים התורה מזכירה שהכנענים פה בארץ, לפני שאברהם מגיע. וירא השם אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזו. רק אחרי שהתברר שהקשר שלנו לארץ ישראל הוא לא היסטורי, הוא לא חולי, אלא קודשי, עכשיו הקדוש ברוך הוא מבטיח. דבר מאוד עקרוני. מה אתם אומרים לגבי מדרש תנחומא? מתי נלמד את זה?
נעשה
שעות נוספות. טוב, בלי נדר. אם תזכירו לי פעם הבאה, אולי נלמד את זה. אבל רגע, יש כאן שאלה אחרונה, וזה נעצור. בבקשה.
אתה יכול להרחיב את הקשר שלנו עם ארץ ישראל
בעולם הבריאה זה הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל ואת ארץ ישראל לפני הכל. נדבר על זה בהמשך. אנחנו כרגע נהנים מעולם העשייה. היום למדנו בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה. חצי משפט למדנו היום. בבקשה. סליחה. כן.
אז לגבי מה שאמרתי, חסר את השער אחד, גם בטובה וגם בשער הנוי.
כן.
עכשיו,
אתה מבין מה שאתה אומר לך?
נראה לי.
אני לא מבין מה שאתה אומר, אבל לא משנה.
יש את השער החמישים, שער
הנוי.
עכשיו אנחנו הגענו אז, ונצרם את 49, ומתה טובה זה 49. נשאר עוד שער אחד, ועכשיו שאנחנו סגורים לאותו הגאולה,
כי בכל... אנחנו בדרך כלל...
לפני
שבוע
הגאולה
צריכים לבוא
לנו
השער,
חסר
שער הנון
של
התאומה,
ורק
חסר הגאולה? זה הערה מאוד יפה, אני לא יודע לענות על זה. לא יודע. כי חז"ל אמרו לא כל כך מה שאתה אומר. חז"ל אמרו שאם היינו נופלים לאמון שער התאומה, לכן האוכמות חסרה לעשות שבתיך. אז זה לא יוצא משנה. מסתנר שלא. למרות שהדרשנות היא יפה, אבל קשה להגיד את זה.
אבל הנה, עכשיו על יצר הרע יש לו כלים שלא היה אף פעם...
מי אמר שזה שער לנון? לכן אמרתי, אם אתה מבין מה זה מבטא, ומה זה נון? אני לא יודע. נון, דרך אגב, זה דג. דג הוא תמיד במים. אם כן, דג הוא בעל החיים התאורה ביותר. צדיקים נקראים בזוהר נוני ימה. דגי הים. אם כן, מי אמר שנון זה דווקא תאומה? הפוך, נון זה כסייה קדושה. האם הבנתי מה אמרתי? לא. טוב, רבותיי, שיעורי בית. נא להכין את בית. בסדר? שבוע, להתראות.